גם כן תרבות עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
להקת המחול בלט אירלנד, מהלהקות המפרסמות במדינה שהפטרון שלה הוא נשיא אירלנד, מייקל איגנס, הודיע כי היא מורידה מהרפרטואר של היצירה של אוהד נהרין בגלל קשריו עם ישראל. המנהלת האומנותית של בלט אירלנד, אנ מאייר, פרסמה הודעה בה היא אמרה, למרות שאנחנו מאמינים כי אומנות לא צריכה להיגרר לפוליטיקה, אנחנו מרגישים שזו לא העת להופיע עם יצירה זו. ההחלטה של בלט אירלנד הגיעה אחרי מחאה של ארגון אפרטייד פרי דאנס, זו קבוצה שבאה מתוך עולם המחול באירלנד ומטרתה סולידריות עם העם הפלסטיני, קריאה להפסקת אש בעזה וסיום הכיבוש והאפרטייד הישראלי. הקבוצה מגדירה את אוהד נהרין כמשטאפ, משתף פעולה. חבריה טוענים כי העבודות של נהרין הן ארט וושינג, מירוק חטאים של אומות, מדינות, ארגונים באמצעות אומנות. העבודה של נהרין שהייתה אמורה להיות מוצגת על ידי בלט אירלנד היא היצירה מינוס 16. היא הייתה אמורה לעלות החל מסוף השבוע הקרוב במסגרת פסטיבל מחול ששמו צעדים אמיצים. זו עבודה שנוצרה כבר לפני כרבע מאה והוצגה ברחבי העולם כולו. אז איך מרגיש אומן שאת כל חייו הקדיש לשלום ודיאלוג כאשר הוא בעצמו הופך מקונסל, מבוטל? נשאל. נברך לשלום את הקוריאוגרף, חתן פרס ישראל אוהד נהרין, תודה שאתה איתנו הבוקר.
שלום גואל.
תודה רבה אוהד שאתה נמצא איתנו. איך אתה מקבל את ההודעה הזו?
לא בהתרגשות גדולה ולא באכזבה גדולה, וכן מאכזב כי לא בגלל עמדותיה הפוליטיות אלא בגלל מקומה של יצירה בהיסטוריה ובהווה מול הרס. מילה יצירה קשורה לרעיון של לבנות, בונים משהו, ואני חושב שחובה על כולנו, כולנו, אני לא מתכוון כאן בארץ, בעולם, לשמור על היצירה כדבר שמאזן מול כוחות שהם כוחות הרוע, למשל. ויש פה איזשהו סוג של גם אולי טרנדיות באירלנד, גם ידועה כמישהי ש קיצונית כרגע בתגובה שלה לפעולה שלנו בעזה. אגב, האג'נדה של הארגון הזה שתיארת קודם מאוד דומה לאג'נדה שלי, כך שאני מזדהה עם האג'נדה שלהם. אני פשוט חושב שהבויקט הזה, החרם הזה, לא יעזור לפלסטינים. אני בתגובה, אגב, לעיתון Irish Time, כתבתי להם, אם הבויקט הזה היה עוזר לפלסטינים, הייתי ממליץ על הביטול הזה. הוא פשוט לא עוזר.
אבל דווקא בגלל שאתה תומך אולי באותן אג'נדות של אותו גוף, זה לא הרגשת באופן אישי איזשהו סוג של אלבון? כאילו דווקא אליי אתם באים?
ממש לא. ממש לא. אין פה שום אלבון. גם הסיפור הוא לא עליי. יש פה סיפור הרבה יותר גדול שמתרחש, שבעיקרון אני גם לא נגד חרמות. אני פשוט חושב שחרם תרבותי זה לא חרם כלכלי שיכול לפגוע במכונת המלחמה ולעצור אותה, אלא להפך, זה חרם שמשתק מה שנותן תקווה לעולם. היצירה תמיד שימשה כדבר מאזן וצריכה להמשיך להיות וצריך לעודד אותה.
אבל אתה לא מסכים עם המינוח שאנחנו משתמשים בו גם בעולמות אחרים, נאמר, של ארט וושינג, שעצם זה שאנחנו מציגים מישהו שהוא מבניה הבכירים של עולם המחול בישראל, ונותנים לו במה, אנחנו בעצם מאשרים את מה שישראל עושה כעת בעזה?
טוב, זה לא השקפת עולמי, ולא בגלל זה אני נוסע לחול להופיע, גם לא להקת בת שבע. כאן אפילו זה לא אירוע של הלהקה, זה שלי ככוריאוגרף. שלשום חזרתי מהולנד, שבה אגב הייתה הפרמירה של אותה עבודה בדיוק, ולפני שבועם הייתי באופרה של פריז, שגם שם הייתה פרימיה. הם לא בחרו למחות, כי הם הבינו משהו אחר לגבי החשיבות של, של קיום של יצירה. ההסתכלות הזו של ארט וושינג זה הסתכלות מאוד צרה של שחור ולבן, גם ה-BDS תמיד טען את זה ולכן הפגין בהופעות שלנו. אין לי הרבה מה להגיד על זה, אתה יודע, אני מנסה לבנות, לא להרוס.
אנחנו רואים את הנטייה הזו בשבועות האחרונים, מהדרישה לבטל את ישראל בביאנלה בוונציה בחודש הבא, דרך אירוויזיון כמובן, עשרה של חיבורים שישראלים כותבים בעיתונים חשובים. אתה עוד מרגיש איזשהו קשר לאנשים האלה, או שזה איזשהו ניתוק בין השמאל הישראלי לשמאל העולמי?
אני באמת לא חושב מושגים האלה של שמאל ישראלי או שמאל עולמי. זו הכללה שלפעמים עובדת. במקרה הזה אני יכול להזדהות עם הרבה מאוד אנשים בחול ופחות עם אנשים בארץ בנושאים מסוימים. וזה כל היופי באמנות, שזה לא, היא לא קשורה לקונוטציות גיאוגרפיות, לאומניות, אתניות. היא הרבה יותר אישית. ולכן גם ככזו היא הרבה יותר אוניברסלית. והכוחות האלה שפועלים כרגע בנושא של בויקאט והפגנות, הם כוחות של תסכול רב מול דבר נוראי שמתחולל. אני יכול להבין אותו, אני פשוט לא מזדהה עם הרעיון של חרם אמנותי. אם זה היה עוזר לפלסטינים, זה היה עוזר להפסיק את הלחימה, הייתי מאוד בעד, אני פשוט לא רואה שזה יעשה את זה ועושה את זה. זה רק פוגע באמנים, ברגדנים, בקהלם.
אתה קיבלת בחודשים האחרונים, מעבר למה שאנחנו מדווחים כעת, ביטולים ברחבי העולם להופעות שלך?
היו סדנאות שהתבטלו, ועל כל ההופעות של להקת בת שבע בשנה הקרובה, להוציא אחת, שגם אותה עדיין, אני לא יודע אם היא תקרה, בוטלו. או יותר נכון, אנחנו קוראים לזה נדחו.
עם הסברים או עם תירוצים? בגלל ישראל או כרגע פחות נוח?
הקוליגות שלנו, שבשיתוף פעולה איתנו, שהחלטנו על הדחייה של המופעים, מאוד אוהבים את הלהקה, מאוד רוצים לקיים את הסיורים, הם פשוט דואגים על היכולת שלהם להבטיח את שלומנו בסיורים האלה.
אז זה עניין ביטחוני יותר מאשר אידיאולוגי.
נכון, זה גם היה ביפן למשל, זה היה עניין כלכלי, כי הסיור ליפן היה אמור להיות בשיתוף פעולה עם סיור נוסף באירופה שבוטל, ולכן נעשה מאוד יקר להם להביא אותנו לבד, ולכן זה גם כן היה גורם, איזה לא גורם פוליטי אנטי-ישראלי או כזה.
מה אתה אומר להם כשהם מדברים איתך, אוהד? הם במידה מסוימת, אני מניח, מבקשים אותך להסביר להם את מה שקורה כאן.
אלה אנשים שאני הרבה מהם מכיר וקוליגות, הם דואגים מאוד לשלומנו. אין לי מה להסביר להם, כי אני לא יודע מה הולך להיות, מה הולך לקרות. אני דואג בעיקר למה שעכשיו קורה בביתנו, ובביתנו, כשאני אומר, אני לא מדבר על ישראל, אני מדבר על הרקדנים שלי, על הקוליגות שלי. אנחנו ממשיכים לעשות עשייה מאוד משמעותית. אנחנו מאמינים שלנסות ליצור הווה טוב, זה התרומה הכי גדולה שלנו לעתיד טוב. ולאור חוסר העונים שאני חש לגבי מה שקורה במלחמה הזו, אז פה בביתנו הזה אני יכול לעשות. וזה מה שאנחנו גם אומרים לקוליגות שלנו, בתקווה שנוכל. יש לנו תאריכים חדשים כרגע למופעים האלה, בעוד כשנה. אנחנו לא באמת יודעים אם זה יתקיים.
משהו בשבעה באוקטובר, משהו השתנה בך בעקבות שבעה באוקטובר? משהו באמונות שלך? משהו בתפיסה שלך את העולם?
השבעה באוקטובר הוא חלק ממעגל שמתמשך, הוא פשוט בווליום נוראי ואחר. הוא שינה, הוא לא שינה, הוא חיזק את הרעיון ש... את אותן רעיונות שהיו לי כבר קודם. המושג הזה של התפכחות הוא עיניי לא שיניתי דעתי, אלא פקחתי את עיניי עוד יותר, לראות את המציאות העגומה, את הממשלה הנוראית שיש לנו, את המרקם האנושי שכנראה גם בצבא מבצע את הדברים שהוא מבצע. מצד שני גם את האנשים הנפלאים שיש במדינה הזו, שאני קורא להם הבונים. פשוט לבנות מאוד קשה ולהרוס את מה שבנית מאוד קל, ולכן פחות חשים בהם. אבל יש לי תקווה שאלה שאני קורא להם הבונים, יביאו לשינוי המיוחל.
ואתה גם מסכים עם ההגדרות של הגופים האלה שמדברים על ישראל במונחים של אפרטהייד, על המונחים של המלחמה בעזה כמונחים של פשעי מלחמה?
זה, תראה, אני עם עובדות חייב להסכים, ויש עובדות שקשורות לעשייה של צהל. פשע מלחמה זה מונח משפטי, אז אני אולי לא אשתמש בו. אבל ברור שנעשים שם דברים נוראים שלא צריכים לעשות, ושזה לא רק שהם לא צריכים, זה טעות איומה שפוגעת בסוף גם בנו. ולכן אני מאוד שיפוטי ונגד הפעולה הזו של צה"ל. מה-9 לאוקטובר ישראל לא הייתה באיום קיומי, ואפשר היה שהכל היה יכול להיות אחרת.
אתה מבין, אתה מבין ישראלים רבים שתופסים אותך ואת חבריך כ אוכר ישראל, נקרא לזה?
זה מצחיק. מבחינתי הממשלה שלנו היא לא שאוכרת את ישראל. אנשים שבחרו את האנשים האלה הם אוכרי ישראל.
אני קצת מתקשה להבין, אוהד, אם אתה מרשה לי, בעקבות האסון הגדול שקרה לנו בשבעה באוקטובר, בעקבות הרצח הרב, בעקבות הטבח, בעקבות האונסים הרבים, בעקבות העובדה שיש 134 שבועים עדיין נמצאים בעזה, את היכולת, להבין או לראות גם את הצד השני.
אתה מתקשה ביכולת להבין את הצד השני? לא הבנתי.
כן, בתקופה הקשה בה אנחנו חיים.
תראה, מי זה הצד השני?
האנשים שבאו לחלותנו?
אז אתה שואל אותי אם אני מבין אותם? אני לא מתיימר להבין אותם. אני רוצה להבין אותנו. אני רוצה שאנחנו נפעל נכון. הפעולה של חמאס היא פועלה שהיא... שברור שהיא איום על שלומנו, זה מעשה מזעזע, אנחנו לא מדברים על זה בכלל. בזה שאני מבקר את הממשלה ואת פעולת צהל, אני לא מצדיק את מה שנעשה, לא נותן לו שום צידוק. ברור שאני לא, אתה יודע, אני לא מבין בדיוק מה אתה שואל אותי כרגע כשאתה מדבר על הצד השני, כשאני מדבר איתך על הצד שלנו, על ההתנהלות שלנו. אני רוצה שניקח אחריות על ההתנהלות שלנו.
אפשר גם וגם, אתה אומר, גם לראות את הכאב הקיים כאן, וגם לראות את הדברים כמו שהם נעשים בדיוק.
זה לא עניין של לראות, זה עניין של לעשות. אתה יודע, צריך לעשות דברים שלא נעשים. ונעשים דברים שלא צריכים להיעשות. יש פה החלטות שגויות שלא קשורות למה היום החמאס חושב, ולמה, איך אנחנו פועלים.
אתה עוד מאמין?
ברור שהחמאס זה ארגון שמאיים על שלומנו ועל שלום העולם, וזה ארגון שצריך להיעלם מפה, אבל האיום הכי גדול על החמאס יהיה שלום. אי אפשר להרוג אותו. אי אפשר להרוג הרעיון. זה קלישאה שמשומשת אפילו כשאני אומר את זה.
אתה עוד מאמין שהשלום יכול לקרות?
בהחלט. שאלה על באיזה מחיר. אני רוצה שהמחיר יהיה לא יותר מדי גבוה. כרגע הוא רק, המחיר הולך וגדל.
אתה מרגיש שאיבדנו את עולם התרבות העולמי? אתה חושב שעולם התרבות הישראלי הופך מבודד יותר?
אני לא חושב במושגים כאלה. אני חושב שעולם התרבות הוא עולמי נקודה. וזה היופי שלו, ולכן לא צריך להחרים אותו. בייחוד בתחום בו אני עוסק.
אבל אתה מסכים עם העובדה שרבים לא מצליחים להבין איך אדם כמו עד נערין וגם אחרים דומים לו. מצד אחד מדברים שלום, מצד שני יוצאים נגד החלטות הממשלה, מצד שלישי מקבלים תקציבים מאותה המדינה, גם מקבלים פרסים כמו פרס ישראל, אולי הכל יחד מבלבל אותם.
כשהלהקת בת שבע מקבלת תקציבים, זה לא הכסף של הממשלה. זה חלק ממה שמדינה דמוקרטית מחויבת כלפי האזרחים שלה. אלה מיסים של כולם שמתחלקים בצורה כזו שתומכת גם באמנות. זה היה ויהיה, אין לזה שום קשר. יש קודים מאוד ברורים לאיך החלוקה הזאת קורית, שקשורה לאיכויות וכמויות. אני לא מקבל כסף מביבי או בשותפיו, ואני גם לא מרגיש ככה. אני מקבל כסף שאימא שלי שילמה במס הכנסה. גם. אני לא יודע אם אני עונה לך על השאלה.
אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו. אוהד נערין, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
נמשיך כעת במעקב שלנו אחר החלטת שר החינוך יואב קיש לבטל את הענקת פרס ישראל בקטגוריות התרבות, הרוח והמדע ולהחליפם בפרסים שיוענקו רק לגבורה אזרחית וערבות הדדית. בתוכניתנו האחרונה הערכנו את חתן פרס ישראל יעקב אחימאיר שמונה לשמש כיושב ראש ועדת פרס ישראל לתקשורת, אחת מקטגוריות הפרס שצריכות היו להיות מחולקות השנה. בריאיון סיפר לנו אחימאיר כי הוועדה בראשותו עדיין לא התכנסה, היא אמורה הייתה לעשות זאת ממש השבוע, ובכל זאת הוא החליט לאור החלטת שר החינוך להתפטר מתפקידו. הנה דברים שהוא אמר לנו כאן בתוכנית.
פרסי ישראל הם לא מצרך ששר או שר החינוך יכול לעשות בהם כרצונו. זה עניין ממלכתי, מכובד, ולאחר שהוא הודיע על הדחייה או על הביטול, אז אני חשתי את עצמי מיותר, פשוט מאוד. אם אין פרס או לא, שיהיה בעוד שנה או משהו כזה...
למה אני צריך לשבת עכשיו?
למה אני צריך לשבת ולבזבז את זמני? שר, משום מה, הוא חושב שרכוש, סליחה על הביטוי, ממלכתי, הוא שייך לא אישית. אין גבול, אין משהו חוצץ.
אין משהו חוצץ, וזה בוודאי לא עניינו היחיד של שר החינוך. כך יעקב אחימאיר בתוכניתנו. בינתיים יעל אודם מחדשות 12 פרסמה בסוף השבוע כי חלק מחברי הוועדה לפרס ישראל לתקומה, הקטגוריה שהשר קיש המציא ושאותה בלבד הוא רוצה לחלק במוצאי יום העצמאות, לא מסכימים להכריז על הזוכים שהם בחרו, אלא אם יוכרזו גם הזוכים בקטגוריות האחרות של התרבות, הרוח והמדע. על כל זה צריך להוסיף כי בסוף השבוע הוציא בית המשפט העליון צו על תנאי במסגרת העתירות שהוגשו נגד החלטת השר קיש, והורה לשר לנמק את החלטתו מדוע לא לחלק את פרס ישראל בתוך שבוע לנוכח סד הזמנים הדוחק. סד הזמנים אכן דוחק, המדינה בעצמה בתשובתה אמרה כי לאחר התייעצות עם דוד פלבר, יועץ שר החינוך לפרס ישראל, אם בסופו של דבר הטקס יתקיים על פי המסורת ומשרד החינוך יחויב לחלק את הפרסים כבכל שנה, העתירות חייבות להיות מוכרעות עד סוף החודש הזה. מה זה? זה שבועיים, פחות משבועיים. לפני שנפנה לאורח הבא שלנו, רק נזכיר, שתי ועדות בקטגוריות שונות ביקשו להצטרף לעתירה נגד החלטת השר. אנחנו לא יכולים להגיד לכם איזה ועדות, מי בוועדות, בגלל שהשופטים עצמם חתומים על חיסיון על שמן, על הנושא שבהן הן דנות, גם על החברים בוועדות, אבל שופטי בגץ קיבלו את בקשת אחת מוועדות השופטים בפרס ישראל להצטרף לעתירה נגד שר החינוך. מי שמייצג את שתי הוועדות שביקשו להצטרף לעתירות נגד השר, הוא עורך הדין גלעד ברנע, מומחה למשפט ציבורי שנמצא איתי הבוקר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. אז כמה ללחוץ כדי שתספר לי מי, איזה ועדות, מי בוועדות ועל מה הן דנות?
לא, אין מה ללחוץ, אני לא אוכל לספר, כי אנחנו כמובן כפופים לחובת הסודיות, שהיא חלק מהמרכיבים של המפעל המאוד יפה וחשוב של פרס ישראל, ולכן לא נוכל לחשוף את זה. צריך להגיד דרך אגב, באמת, שתי ועדות בהחלטה, דבר בזה טעות, כתוב כאילו ועדה אחת רצופה, אבל
כן.
היא תוקן היום, זאת אומרת שתי הוועדות יצורפו, ושתיהן תהיינה שמה ותספרנה את הסיפור האמיתי והמלא של מה יתרחש.
מה הן מבקשות בעצם שתי הוועדות?
אז זאת טיפה לחזור אחורה. יש לנו פה מקרה שלא קרה אף פעם בעצם, שבו התניעו את המפעל כמו כל שנה, לפני מספר חודשים. מינו ועדות בתחומים הרלוונטיים, השר דרך אגב קבע את הוועדות, השר מינה את חבריהן, והמהלך הזה החל, הוועדות החלו בעבודתן. צריך לזכור, חברי הוועדות זה אנשים שעושים את זה בהתנדבות גמורה, מקבלים משימה לא טריוויאלית, קודם כל הם צריכים להיות תחת סודיות ולא לגלות כמובן שהם בכלל חברים בוועדה, ובסופו של דבר גם זה משימה לא פשוטה, כי הם צריכים לעשות הכרעה בין מועמדים ומועמדות שונים והכל תחת סודיות, ולקבל החלטה פה אחד לבחור את המועמד או המועמדת שמומלצת על ידם לפרס. עכשיו, ועדות הגיעו לשלבי עבודה שונים, אני לא אכנס ספציפית לפרטים, אבל אני כן יכול לומר שחלק לפחות מהוועדות סיימו את עבודתן וכבר נתנו לשר את ההמלצה הסופית שלהן פה אחד על מועמד ומועמדת.
זאת אומרת, אתה יכול לומר לנו שמלבד הוועדה ליזמות שבחרה ביאל ולדמן, גם ועדות נוספות בפרס ישראל כבר החליטו על זוכים.
נכון. ואז קרה דבר שמעולם לא קרה, והאמת שההסבר שניתן לו לא משכנע, נגיד בצורה עדינה, ובעצם השר בא ואמר, סליחה, אני עוצר את כל המהלך, הגעתי להחלטה שהמפעל הזה השנה, אני בעצם לא מתכוון לקיים אותו, אמר שהוא רוצה לתת פרסים רק בשתי קטגוריות למיטב ידיעתי. הדבר הזה לא היה אף פעם, לא היה לו תקדים.
באף שנה בהיסטוריה הישראלית הרוויה באירועים ביטחוניים, מלחמות, אצטרה, אצטרה. אבל מה הוועדות מבקשות בעצם? לצאת נגד החלטת שר החינוך?
אני אסביר בדיוק. תראו, מה שקרה פה, וזה בשונה מהפרשה של גולדרייך, ששם אני גם הצגתי את הוועדה, במקרה הזה הוגשו עתירות ציבוריות, כי צריך לזכור על ידי שני גורמים, עורך דין שחר בן מאיר וארגון בשער שמונה כ-2,000 אקדמיים מכל תחומי המדע והאומנויות. בעצם המפעל הוא מפעל ציבורי, הוא מפעל ממלכתי, שיש אינטרס עצום שימשיך להתקיים. מאז הוא נוסד בשנת 53 למיטב ידיעתי על ידי שר החינוך בן ציון דינור. ובעצם באו עותרים ואומרים, אנחנו בעצם דורשים את הדבר המובן מאליו, שגם השנה יחולקו פרסי ישראל, כפי שנעשה מדי שנה בשנה, וכמו שאמרת, גם בשנים שהיו אירועים לא פשוטים בכלל. במקרה הזה הוועדות הן לא אלה שהן מבקשות לאכוף על השר לקיים את המפעל, יש העותרים הציבוריים, לא צריך אותן בשביל זה. הוועדות באו, ואני מייצג כמו שתי ועדות, פשוט כדי לספר את הסיפור במלואו ובצורה מדויקת ושלמה.
ואתם תגישו בפני בית המשפט את החלטות הוועדה שלכם? את החלטות הוועדות שאתה מייצג?
לא, ההחלטות גם הם לא העיקר. העיקר פה הוא דבר אחר. העיקר הוא הדבר הבא. הוועדות יספרו בדיוק מה קרה מהרגע שהם מונו ועד הרגע שכמובן השר הודיע את מה שהוא הודיע וגם לאחר מכן. ויתנו תמונה מלאה ושלמה על השתלשלות העניינים, שאני אגיד בצורה הכי עדינה, לא תואמת את מה שהשר אמר לגבי הטענה שלו שצריך כרגע להפסיק את עבודות הוועדות בגלל מלחמת המחדל.
כן, צריך להזכיר למאזינות והמאזינים שלי עוד יותר מזה, כאשר בן כספית הוא זה שחשף את עניין בחירתו של יעל ולדמן כחתן פרס ישראל ליזמות, תגובת השר קיש בכל הרשתות החברתיות הייתה קודם כל פייק ניוז, ודבר שני, לא נבחר אף זוכה באף קטגוריה, ואז התברר שהדברים אפס לא היו מדויקים.
אני רוצה רק להיות זהיר, תראו, משתי סיבות. אחד, אנחנו צריכים להגיש את הציר התשובה של הוועדה עד ה-21 לחודש, וכך נעשה, ויהיה בו את העובדות, וכמובן, לגבי מה ששאלת קודם, הזהות של המומלץ או המומצת היא סודית, והיא ממילא לא רלוונטית לעניין. מה שכן רלוונטי זה באיזה שלב ניסו לעצור את עבודת הוועדה, ומה היו הטעמים או ההסברים שניתנו, אם ניתנו, על ידי השר או מה שנקרא סביבתו. זה הדבר העיקר. עכשיו אני אזכיר עוד דבר גם מאוד חשוב, הסודיות. מי שביקש את הסודיות זה אנחנו, הוועדות, כאשר הגשנו את הבקשה לבית המשפט, ביקשנו סודיות. השר, שלכאורה אמור להיות מי שמופקד על המפעל ומי שהמפעל הזה חשוב ויקר לליבו, לא ביקש שתהיה סודיות, זה דבר אבסורדי. במקום שהוא יבקש מיד מבית משפט ש...
ומה אתה לומד מזה? מה אתה לומד מאי הבקשה שלו?
אני חושב שאפשר ללמוד מזה שכנראה, אני אגיד בצורה הכי עדינה והכי זהירה, שלא טובת המפעל לנגד עיניו, בסדר? במקרה הזה, ככה אני מתרשם.
כי אתה מכיר את הגישה, ואני לא אחדש לך או למאזינות המאזינים שלנו שום דבר, עורך הדין ברנע, הגישה שאומרת שאולי בסוף כל העתירות האלה וכל העותרים עושים בשורה התחתונה את מה שהשר רוצה שיעשה. זאת אומרת שבגץ יקבל את העתירות שלכם, ואז הוא יוכל להשתלח שוב בשלטון בגץ.
אז אני אגיד ככה, זאת אומרת, ממה שאני מעריך, אני לא אמץ באופן מלא את מה שאתה אמרת, אבל אני אגיד שנראה שמה שקרה פה זה שפנה מי שפנה לשר, גרם לו לעשות מעשה שפוגע במפעל באופן מובהק, ומעשה שהוא לא מוצדק ואין לו שום בסיס. ועכשיו בעצם, מרגע שהוגשו עתירות, זה די ברור לכל מי שמצוי בפרטים, שהפרסים יוכרזו וינתנו השנה, גם אם הטקס יעשה במתכונת אחרת, הפרסים יוכרזו וינתנו. ובעצם השר מחפש איזה דרך נסיגה נקרא, כדי שיוכל להגיד גם למי שפנה אליו, תראו, לא הייתה ברירה, בגץ הכריח אותי לצורך העניין. מה הוא יגיד אחרי זה, או מה יגידו אחרים על בגץ? אתה אמרת, ואנחנו מכירים את הטקס הזה שקורה פעם אחרי פעם, שבמקום שהממשלה שנועדה למשול, כמו שהיא אומרת, ומשילות, תנהל את העניינים, לא מטפלת בעניינים כראוי, ואחרי זה באים בטענות לבית המשפט העליון. זה לא ראוי, זה לא נכון, ומי שעושה מהלכים לא תקינים, האשם רובץ רק לפתחו, לא לפתחו של אף אחד אחר, ובטח לא לפתחו של בית המשפט העליון.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב כהרגלנו כאן בתוכנית. אני רוצה להודות לך מאוד, עורך הדין גלעד ברנע, מומחה למשפט ציבורי. תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה ובוקר טוב.
אנחנו כאן תרבות.
המאמצים לשחרור החטופים נמשכים. בסוף השבוע פורסם כי יציאתה של המשלחת לניהול מסע ומתן על שחרור החטופים לדוחה שבקטר נדחתה. כתבת כאן חדשות גילי כהן מפרסמת הבוקר כי יושב ראש שס אריה דרי התנגד בדיון ליציאת המשלחת בהקדם האפשרי, כלומר בשבת, בטענה שהדבר לא מהווה פיקוח נפש. בין החטופים שעוד נמצאים בשבי החמאס נמצא יגב בוכשטב, שנחטף עם אשתו רימון מקיבוץ נירים. רימון שוחררה אחרי 53 ימים בשבי, יגב עוד נמצא שם. כעת אחיו הצעיר של יגב, המעצב יובל בוכשטב, מציג במסגרת התערוכה חצר פנימית אובייקטים מעץ, עצים שנלקחו מקיבוץ נירים, שעליהם הוא צורב בעזרת לייזר תצלומי לוויין של הקיבוץ האהוב שלו לפני שנה נהרס וחולל. יובל בוכשטב נמצא איתי הבוקר, בוקר טוב לך.
בוקר טוב, תודה רבה.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. יובל, איך אתם עומדים אל מול כל הכותרות שאתם שומעים שוב ושוב ושוב, ועוד הכותרת הבוקר של גילי כהן שמדברת על חילול שבת ופיקוח נפש וכל מיני מושגים שכאלה?
כן, אני אגיד שתקופה מאוד מאתגרת, אנחנו מברכים על זה שאנחנו נמצאים באיזשהו מסגרת של מסע ומתן, אבל מאוד קשה להישאר אופטימיים שזה יום כותרת כזאת ויום כותרת כזאת, ואתה מרגיש שהכל כל כך קרוב וכל כך רחוק בו זמנית, והזמן פשוט ממשיך לעבור, והזמן יש לו משמעות מאוד קריטית בימים האלה, כי כל יום שעובר הוא יום שאנחנו לא יודעים מה קורה בו, ואנחנו לא יודעים באיזה סכנות החטופים נמצאים. זה מאוד מאתגר.
אבל נדמה לי שהמושג פיקוח נפש פתאום מקבל פרספקטיבה אחרת לגמרי. נדמה היה לנו שפיקוח כן. נפש זה השבועים המסכנים שנמצאים שם במנהרות, ואלוהים יודע מה עובר עליהם, ביניהם גם על אחיך, ופתאום אנחנו מבינים שזה בכלל שבת.
לי לא ברור למה זה לא ברור. כאילו, זה המשפחה שלנו שם. אנשים נמצאים בשבי, וכל יום שעובר הוא קריטי. אין לנו דקות לבזבז אפילו, זה לא... זה... באמת לא ברור לי למה זה לא נחשב פיקוח נפש, ואני חושב שרוב הציבור יסכים שזה פיקוח נפש, וצריכים להזכיר לפוליטיקאים שזה הדבר הכי דחוף כרגע.
מבחינתכם זה הפך להיות 5 חודשים אחרי לא רק מלחמה נגד חמאס, אלא גם מלחמה נגד הממשלה וההחלטות שלה?
אני אגיד שאנחנו לא במלחמה מול הממשלה, אנחנו עובדים ביחד עם הפוליטיקאים, כי יש לנו מטרה משותפת בסוף. אנחנו צריכים מהמקום שלנו להזכיר ולדאוג שזה יהיה בראש סדר העדיפויות, אבל אנחנו לא במלחמה איתם, אנחנו רוצים לעבוד איתם. זה המסר שלנו תמיד, רוצים... גם שאנחנו עומדים מחוץ לבית של מישהו, אנחנו רוצים לבוא ולדבר, אנחנו לא באים להפגין או להאשים אשמה במישהו. אנחנו פשוט רוצים לעשות כל מה שאפשר ביחד בשביל שהמצב הזה ייגמר כבר, ושנחזור כמה שיותר מהר ובשלום.
הצלחת לעצום עין ב5 חודשים האחרונים?
כן, לא שאין טוב כל כך, אבל... מקבל את זה, כאילו זה רק הגיוני שיהיה קשה יותר לישון, וש... מאוד משתדל ללכת לישון עייף, בעיקר. זה הטיפ שלי.
ספר לנו מעט על אחיך ברשותך.
בטח, אז יגב הוא האח הגדול שלי, והוא מין גאון אוטודידקט כזה ש... הוא אוהב מוזיקה ואוהב בישול ואוהב ספרות ופילוסופיה, וכל תחום שהוא אוהב הוא פשוט חוקר ולומד אותו, ובאמת אתה יכול לראות אותו שעות מול המחשב, חוקר על נושאים שהוא אוהב, או קורא ספרים בלי סוף, וכאילו תמיד יודע כל מה שתדבר איתו, איך שהוא יהיה לו דעה על זה או שהוא מבין בזה, ולמדתי ממנו המון. גם על מוזיקה, שהייתי יותר צעיר, וגם גם על בישול. תמיד היה איזשהו מקור לידע והשראה.
הוא בשלן?
כן. אז הוא בשלן חובב, הוא תמיד רצה לשמור על זה בגדר תחביב, כי הוא ידע שהוא ייהנה מזה פחות אם הוא ייקח את זה לצד יותר מקצועי, אבל כל הזמן היה מבשל, והוא ורימון היו מבשלים מלא ביחד. הבית שלהם תמיד היה מלא במלא אוכל ודברים ממש מטורפים שהם בישלו במטבח קטן בקיבוץ, כאילו בבית הקטן שלהם. זה היה מטורף.
אותו קיבוץ, נכון, נירים?
כן, הם גרו בקיבוץ נירים.
ביקרת בקיבוץ מאז 7 באוקטובר?
כן, אז ביקרתי כמה פעמים. אני אגיד שגם העשייה שלי מאוד קשורה לקיבוץ, החומרי גלם שאני עובד איתם באים משם. אז היה לי מאוד חשוב לחזור וליצור מחומר גלם שגדל בקיבוץ, כדי לא לוותר על הקשר הזה. ודווקא רגע לראות מה שקרה בעיניים, כי תקופה ארוכה חווינו את זה דרך מסכים ודרך סיפורים של אחרים, ו... אתה לא באמת מבין מה קרה עד שאתה לא מגיע לשם פיזית ורואה.
וכשאתה רואה את זה בעיניים שלך ממש, מה אתה רואה?
אז הרבה הרס, הרבה עזובה. הקיבוץ בעצם נשאר נטוש ועצוב. שזה גם מאוד קשה. את הקיבוץ בסוף זה מקום שהוא חי, ומין נווה מדבר באמצע... באמצע העוטף, וכאילו להגיע לשם, והכל ריק ומוזנח, ורעשי מלחמה ברקע, זה מאתגר.
הבתים שלכם עוד קיימים שם?
כן, אז נראים יחסית לא נפגע בצורה דרמטית. השכונה של הצעירים נשרפה, אבל הבית של הגבר רימון, שהוא צמוד לשכונה, הוא לא נפגע, אבל קשה להגיע לבית שאתה יודע מה קרה שם, והוא עומד מוזנח כבר כמה חודשים, ופתוח, וכאילו... והכל, אתה יודע, הכל מלא בזיכרונות. פינינו את הסדנה של יגב לפני חודש, וכל פריט שאני מרים מהרצפה או מהארון, אז כאילו הכל מזכיר אותו, ואת הדברים שהוא עשה, ומאוד מאוד טעון.
מישהו אומר לכם משהו? מישהו מדבר איתכם? מישהו מספר לכם מה אולי אחרים יודעים שאתם לא יודעים?
יש לנו ליווי צמוד מהצבא ומהמנהלת, אבל אנחנו לא יודעים הרבה מעבר למה שכלל הציבור יודע. אנחנו בדרך כלל נדע דברים... אנחנו נקבל את המידע הזה קצת לפני כולם, כדי שלא נקבל את זה בצורה עקיפה ולא רשמית, אז דואגים שנקבל את המידע בצורה יותר בטוחה. וכל מה שאפשר לידע אותנו, מיידים אותנו. בקטע הזה, לפחות ככה מרגיש לי, אבל ברור שהיינו רוצים לדעת יותר, היינו רוצים לדעת מה איתו, איפה הוא נמצא, ובעצם לא יודעים ממש מה מצבו מאז שרימון שוחררה.
מה עם העצים שאתה לוקח מהקיבוץ כדי ליצור עליהם?
אז בכללי אני עובד עם כל מה שנגזם, אני אוסף, מייבש אותו ועובד עליו בכל מיני טכניקות שונות. בתערוכה הזאת וברוב העיסוק בפרויקט הזה, בפרויקט של השדות השרופים, השתמשתי בעץ ברוש שפעל לפני שנתיים, באותה שכונה של הצעירים, ממש קרוב לבית של יגב וקרוב לאזור שהמחבלים נכנסו ממנו. אז גם היה לי מאוד חשוב להשתמש בחומר גלם שמגיע משם, שמגיע מהקיבוץ ומהמקום הזה. וגם יש משהו בברוש שהוא קנבס טוב לטכניקה הזאת.
שהטכניקה זה בעצם שריפה על עץ ונייר באמצעות לייזר לא מפוקס, נכון?
נכון. אז הטכניקה שפיתחתי בלימודים בבצלאל, שבעצם לוקח את המכונת לייזר, שמשמשת בעיקר לחיתוך וצריבה, ואני מוציא אותה מפוקוס. אני בעצם משחק עם הפרמטרים כדי לשלוט בעובי של הקרן, ואז אני יכול להפוך אותה למכונה שפשוט עוברת ושורפת קו-קו על החומר. אני יכול לשלוט גם בעוצמה ובטקסטורה של הקו, בעצם נותן לי איזושהי שליטה לשריפה שאני עושה לחומר.
וזה מדהים כמה התהליך הוא עמוק וכמה הוא מבטא, בשעה שהתוצאה הסופית היא מאוד דקורטיבית, היא מאוד נעימה לעין, היא מאוד יפה לעין.
נכון. אני חושב שגם הדרך שבה אני יוצר היא תמיד דרך איזשהו יופי. כי בסוף גם אני מציג פה איזושהי תמונה אמביוולנטית, כי כשאני הסתכלתי על השדות אחרי המלחמה, אז מאוד כאב לי, אבל גם הייתי מלא בנוסטלגיה, והתרגשתי לראות את השדות, ואת הפאטרנים, ואת הצורות שראיתי מחדש אפילו, כי מכיר את כל המקומות האלה ממבט מאוד שונה.
כי בעצם המבט שדרכו אתה יוצר את היצירות, הן דרך מה? גוגל? דרך תצלומי לוויין?
בדיוק.
של הקיבוץ?
אז ממש גוגל, כי ממש... מתחילת המלחמה פשוט מצאתי את עצמי משוטט בלי סוף בגוגל, וזה מבט אחר על הבית שלך, שהוא יש בו הרבה יופי, ויש בו גם ניתוק מסוים, אתה רואה את הכל, אבל אתה לא שם, אתה לא בתוך הסיטואציה, אתה מרחף מעל, והמרחק הזה נותן לך גם לחשוב על דברים, ולאבד אותם בצורה יותר עדינה, וגם להיות שם.
אבל זה רק בעין של היוצר, נכון? זה לא שאותם דימויים גוגליים עובדים או מוצגים על העץ.
אז זה עובר איזושהי טרנספורמציה בעצם. אני לוקח את אותם קווים ובוחר מתוכם איזשהו מקטע, ואת הקומפוזיציה הזאת אני מעביר לעץ. אבל אם תפתח גוגל ליד האיורים, אתה תראה שזה ממש אותו דבר. בתערוכות שאני מציג, אני פשוט מראה לאנשים שבאים, הנה תראו, זה השדה הזה, הוא נמצא פה. כאילו, יש פה חיבור מאוד אמיתי למציאות, ואני גם מאוד נשען עליה. אני אומר שזה כמו ליקוט, אני לא ממציא פה שום קו, אני בעצם מסובב בשטח, שזה גוגל, ובוחר לי את החלקות שאני אוהב, שיהיו יפות ביחד, ומעביר אותן. אני בעצם רק עושה תרגום מסוים למציאות, אני לא... לא ממציא שום דבר.
7 באוקטובר שינה את האומנות שלך? הפך אותך לאומן מסוג אחר?
אני חושב שקודם כל כן, אבל פשוט כל עיסוק במשהו שהוא לא זה הוא מאוד קשה. גם בסוף יש הרבה תחושות שהצטברו בתוכי, ואני חושב שתוך הרבה אנשים שפשוט צריך לבטא אותם איכשהו. וגם בסוף אני מנסה לעזור בכל דרך הכלים שלי למאבק להשבה של אחי. אז לפעמים זה בצורות שהן טיפה עקיפות, אבל גם הפרויקט הזה של השדות, אז הוא כולו מוקדש ליגב, ובשיחות גלריה אני תמיד מזכיר את זה, ומנסה כמה שיותר לדבר עליו. אני אגיד שהשם יגב, זה המשמעות של זה, זה שדה.
אז הכל מתחבר יחד.
הכל מתחבר.
האומנות גם מבריאה אותך מעט? העיסוק באומנות בחודשים האחרונים?
כן, כאילו, להיות בחוסר מעש, זה משהו שמאוד קשה לי בכללי, ומהרגע הראשון, אני ברור שאני חייב למצוא לעצמי גם עיסוק, גם משהו להתעסק בו, לעשות משהו עם הידיים, וגם... אלה שהן מטרות לשבועות, לחודשים קדימה, שאני... שיהיה לי איזה משהו לצפות אליו, שאני יודע שהוא יגיע. אנחנו נמצאים בתוך ציר זמן מאוד אמורפי וחסר ודאות, וחשוב ליצור עוגנים אמיתיים, שאתה יודע שיגיעו ויש לך... שיתרו לך לחץ מסוים אפילו. אבל חשוב שיהיה משהו שיניע אותך לקום בבוקר ו... לנסוע למקומות בשביל לפגוש אנשים ולעשות דברים. אני מאוד חשוב ליצור את המסגרת הזאת.
נקווה שיחזרו כמה שיותר מהר, שאחיך יחזור כמה שיותר מהר. נגיד שוב למאזינות והמאזינים, חצר פנימית זה שם התערוכה המוצגת כעת בבית אנסן. יובל, האח של יגב בוכשטב, הוא בין המציגים שם. יובל, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה.
שיהיה טוב.
זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.